Tonight's shiur is being sponsored by Vita and Michael Naiman in memory of Yaakov ben Shaul, Zichrono Livracha.
מדבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. פרשה שלנו, פרשת נשא, היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. פרשה עוסקת במספר עניינים, וחז"ל עומדים על הקשר בין עניין לעניין, בין סוגיה לסוגיה. וכך זה מתחיל, לפני פרשת נזיר, שעכשיו קראנו כמה פסוקים מהפרשה הזאת, מופיעה פרשת סוטה. אומרים חז"ל בקטע השני רש"י מביא את זה. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, שהוא מביא לידי ניאוף. זאת אומרת, קיים קשר בין פרשת סוטה לפרשת נזיר. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מיד אחרי פרשת הנזיר, בקטע השלישי, זו תורת הנזיר אשר ידור קורבנו להשם על נזרו, מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידור, כן יעשה על תורת נזרו, ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כותב אחות בני ישראל לאמור להם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. זאת אומרת, פרשת ברכת כהנים. גם כאן, אומרים חז"ל, זה לא לפנינו, אמר את זה בעל פה, מהו הקשר בין נזיר לפרשת כהנים, מה נזיר אסור ביין, אף כהן בעבודתו אסור ביין. עוד קשר בין הפרשה. אחר פרשת כהנים, מופיע פרשת הנשיאים, בקטע השלישי, פרק ז' פסוק א', ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו, את המזבח, ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם, ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. ויביאו את קורבנם, כל נשיא מביא את קורבנו. מיד אחרי זה, מסתיימת פרשת נשא, מתחילה פרשת בעלותך. איך מתחילה פרשת בעלותך? עם המנורה. אומרים חז"ל בקטע הרביעי, שוב רש"י כותב, מסביר, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי, כשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. הנה, שוב, סמיכות בין פרשת הנשיאים להדלקת המנורה. אז מה שקורה פה זה דבר מאוד מעניין. חז"ל בעצם מבקשים לומר לנו שקיימת סמיכות בין פרשה לפרשה. ושאלתנו הראשונה היא, איזה סמיכות רעיונית, מחשבתית, קיימת בין פרשת נזיר לברכת כהנים? כי הרי הקשר בין נזיר לברכת כהנים, כפי שחז"ל אומרים, זה קשר הלכתי. מה זאת אומרת קשר הלכתי? מה נזיר אסור ביין? זה הלכה. גם כהן שעובד אסור ביין? זה גם הלכה. זוהי הלכה. אבל מהו הקשר הרעיוני? כי הרי כל הקשרים האחרים הם קשרים רעיונים. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. זה לא הלכה, זה רעיון מחשבתי. אהרון הכהן לא הביא שום דבר, חלשה דעתו, אל תדאג, אתה תדליק את המנורה. אז שוב, זה לא קשר הלכתי, זה קשר רעיוני. אז השאלה היא, ודאי שקיים קשר רעיוני בין פרשת נזיר לבין פרשת ברכת כהנים. השאלתנו הראשונה היא, מהו אותו קשר מחשבתי שחז"ל רוצים ללמד אותנו בין הפרשות האלה. בסדר? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, אותו נזיר שגומר את הנזירות שלו נאמר בקטע הראשון, פסוק י', ביום השמיני יביא שתי תורים, או שני בני יונה אל הכהן, אל פתח אוהל מועד, ועשה הכהן אחד כדי לעשות קו לחטאת, ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. שואל, אומר הרמב"ן בקטע החמישי, וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום מלות ימי נזרו, לא נתפרש? מה פתאום הנזיר שגמר את הנזירות צריך להביא קורבן חטאת? איזה חטא הוא חטא? אומר הרמב"ן בשורה האחרונה בקטע החמישי, והנה כדי לעשות שם קו, הוא צריך כפרה בשובו להתאמה בתאוות העולם. הוא גמר את הנזירות, אז הוא חוזר להיות נורמלי. אז הוא יתאמה בתאוות העולם. אז הוא צריך להביא קורבן חטא. שואל על זה רבינו בחיי, מרבותינו הראשונים, בקטע השישי, כי לא מצינו בכל התורה כולה קורבן, כי אם על אבון שקדם לשעבר, וזה שקדם וזכה לעשות המצווה, והיה כל ימי נזירותו קדוש ופרוש מתאוות העולם, ואתה ביום מלות ימי נזרו, תחייבנו תורה להביא קורבן? הנה איזה עניין, נפלא ומחודש. אומר רבינו מחיי, אני לא מבין. מה עשה הנזיר? הוא חזר הביתה? הוא חזר להיות נורמלי? למה הוא צריך להביא קורבן? הוא לא חטא. ואם הוא יעשה עבירה מחר, אז מחר שיביא את הקורבן. בעוד חודש שיביא את הקורבן. מה פתאום? ממשיך רבינו בחיי ואומר, ואם כל הטעם הזה לא יצא קורבנו של נזיר מן החידוש, כי איכן מצינו קורבן על העתיד? השאלתנו השנייה היא שאלת רבינו בחיי, והיא איזה חטא חטא הנזיר שמסיים את נזירותו שעליו להביא קורבן חטאת. איזה חטא הוא חטא? הוא לא חטא שום חטא. אם הוא יחטא בעתיד, בסדר, מתי שיהיה העבירה, שיביא קורבן, עכשיו הוא לא חטא בכלום. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, ההפטרה של השבת. ההפטרה של השבת עוסקת בנזירות שמשון. כלל הוא, אמרנו את זה הרבה פעמים, שההפטרה היא לא ההפטרה מיוחדת, למשל, שבע דמחמתה, שקלים זכור פרה והחודש, זה הפטרה רגילה. תמיד ההפטרה מחוברת לכל הפרשה. והחוכמה היא, האתגר, הצ'לנג' למצוא את הקשר בין ההפטרה לכל הפרשה. ההפטרה שלנו לא מחוברת, נראה ככה, לכלום. תמיד יש קשר בין הפטרה למשהו מהפרשה. ההפטרה שלנו אין שום קשר. למה? נזירות שמשון? זה נזירות לגמרי אחרת מהנזירות של הפרשה. הנזירות של הפרשה, אדם נהיה נזיר 30 יום, שנה, כמה שהוא רוצה. שמשון זה הוא נזיר מרחם. הוא נזיר כל חייו. אז שאלתנו האחרונה היא, מהו הקשר בין ההפטרה לכל הפרשה שלנו, פרשת נשא, הפרשה הארוכה בתורה. אלה השאלות שאנחנו מבקשים לשאול, קצת פחות משבוע לפני קבלת התורה, לפני הקיים חיינו ואורך ימינו, ונראה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שיורד באמת מגיע עד אלינו כהכנה לקבלת התורה. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מהו הקשר הרעיוני, המחשבתי, שקיים בין פרשת נזיר לברכת כהנים? ב', איזה חטא חטא הנזיר בסיום הנזירות שעליו להביא קורבן חטאת? שאלת רבינו בחיי. ושאלה שלישית, מהו הקשר בין ההפטרה לבין הפרשה? אז כדי לענות על השאלות האלו, אנחנו דווקא נתחיל דרך ההפטרה, דרך עניינו של שמשון, הסיפור שכולם מכירים אותו מהגן, שמשון הגיבור עם כל הציורים, נראה קצת את הפסוקים וננסה לראות פה דבר נפלא ביותר. נאמר בקטע השביעי, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. ואיש אחד מצורה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה הננה עקרה ולא ילדת, וארית וילדת בן, ואתה הישמרי נא ואל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טמא. כי הינך ערה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו השם. ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בן צורעה ובן אשתאול. וירד שמשון תמנתה, ויר אישה בתמנתה מבנות פלישתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. ויאמרו לו אביו ואמו, ההן בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. לא מבין. מה שמשון חשב? הוא בא לאמא ואבא, ואומר, מצאתי איזה שיקצה, איזה גויה אחת. נו, בסדר, בוא, צריכים לדבר קצת עם המחותונים, לדבר איתם. אז מה הוא רוצה, שאמא ואבא יבואו איתו? ודאי שלא. מה הוא שואל אותה? והם אומרים לו, לא, למה אתה עושה את זה? מה הוא אומר להם? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. שאלים אותו למה, מה הוא אומר? ככה. ככה. אז מה הוא שאל אותה? מה הוא חשב, שהם יסכימו? ודאי שלא. ואבי ואמו לא ידעו, כי מהשם היא. מה? הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתחתן עם גויה? שמשון? לא מבין. הלאה. בקטע התשיעי. ויותר מזה, לרגע אחד, שאמא ואבא אומרים לו, מה אתה מתחתן עם הגויה הזאת? נאמר בקטע השמיני, ויבואו עד כרמי תמנתה. אמר רב שמואל ברב יצחק, מלמד שהיו אבי ואמו מרים לו כרמי תמנתה, זרועים כליים, ואומרים לו, בני, כשם שכרמיהם זרועות כליים, כך בנותיהם זרועות כליים. עם מי אתה מתחתן? עם גויה, אין לה לא אבא ולא אמא ולא כלום. שמה הכל מבולבל. הוא אומר ככה. ומעניין מה קורה? בקטע התשיעי, וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה. ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו. הם לא ראו את האריה, ותצלח עליו רוח השם, וישסהו כשסה הגדי, ומאום ההן בידו, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. אמא ואבא הולכים בשורטקאט. הם יכולים לחצות דרך הקרן. אבל הוא נזיר. נזיר לא רק שאסור לו לאכול ולשתות, אסור לו להתקרב בכלל לענבים. הוא הולך מסביב. את מי הוא פוגש? את האריה. הוא הורג את האריה. הוא לא אומר כלום לאמא ואבא. שום דבר הוא לא אומר. הוא ממשיך הלאה, וקבעו זמן לחתונה. מה קורה? וירד, וידבר לאישה, ותשאר בעיני שמשון. פסוק ח', וישר מימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה, הנה עכשיו הם הולכים לחתונה, שוב, אמא ואבא הולכים בשורטקאט, הוא חייב ללכת מסביב, הוא הולך לראות את מפלת האריה, והנה הדה דבורים, בגביית האריה הוא דבש. לא מבין. אדם שהרג אריה. מה קורה לאריה אחרי כמה ימים? מסריח. מתקשרים לעירייה שבו לקחת אותו. ואם זה היה באמצע השדה, משאירים אותו שם. מה קורה אחרי חודש חודשיים? מה נשאר? בשר וקצת זבובים עוד שמנסים ככה למצוא משהו. הוא הולך לראות. מה הוא הולך לראות? ובכלל הוא רואה בפנים דבש. דבש בתוך העצמות של האריה, לא נראה לי זה טעים, אבל הוא לוקח ואוכל, ועוד לוקח ביד ואומר, אמא, תאכלי. זה טעים, זה בריא, מוריד את הקלוסטרול, זה הכי טוב. והוא גם נותן לאבא לאכול, וגם אבא אוכל, אבל הוא לא אומר להם כלום, הוא לא אומר להם מאיפה זה בא, שום דבר. יורדים לחתונה, שבע ברוכס. בשבע ברוכות יושבים כל החבר'ה מפלישתים, והוא אומר להם, יש לי שאלה. מי שיענה לי תשובה, יקבל 30 סדינים ו-30 חליפות. מה השאלה? פסוק י' ויאמר להם, יאוכל כדי לעשות קו יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. אף אדם בעולם לא יכול לתת תשובה לשאלה הזאת. מה זה מהאוכל יצא מאכל? ממה? מכל אוכל יכול לצאת מאכל. מכל אדם שאוכל יכול לצאת מאכל. מאז יצא, מה זה אז? הסטנדר זה גם אז, חזק מאוד הסטנדר. אז כשאדם שואל שאלה, צריך לפחות אחוז אחד שמישהו ידע לענות. פה אין שום צ'אנס, כלום. מה זה בכלל? לא מבין מה הוא שואל. נראה מה קורה אחר כך, בקטע העשירי. ותהי אשת שמשון למרעהו, אשר העל, טוב, נגמרת החתונה, החתן אומר לכלה שהוא מצטער, הוא צריך עכשיו לנסוע לאיזה חודשיים. הוא נוסע לאיזה חודשיים, שלושה. אז טוב שלא תישאר לבד רק אחרי החתונה, היא נשארת עם ההורים. הוא מגיע, פסוק א', והיא מימים בימי קציר חיתים, והפקוד שמשון את אשתו בגדיזים, ויאמר אבוה אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי, כי סנוס נטייה, ואתננה למרעך, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תינה לך תחתיה. פילפ לוין, הוא בא לאשתו, אומר לו, אבא שלה, סליחה, היא כבר עם מישהו אחר. אבל לא נורא, יש לה אחות קטנה. אתה רוצה את אחות הקטנה? הוא כועס, הוא לוקח 300 שואלים, קושר להם את הזנב עם אש, שולח אותם בשדה פלישתים. שולח אותם לשדה פלישתים. הפלישתים צועקים גוואלד, שורפים את הבית של אשתו, של אבא שלה, של אמא שלה, של אחות שלה, את הכל, ואז באים למלחמה על ישראל. רוצים את שמשון. שמשון אומר, אין בעיה, תמסרו אותי, תקשרו אותי, מה שאתם רוצים, רק אל תיגעו בי, אל תפצעו אותי. הוא מגיע לפלישתים, כל אחד מכיר, הוא משחרר את הכל, הוא לוקח לחי של חמור, ובמכה אחת הוא הורג 1,000 איש. 1,000 איש, מהשואלים הוא עבר לחמור. ואז אחרי זה, נאמר פסוק י"ח בקטע העשירי, ויצמא מאוד, ויקרא אל השם ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא, ונפלתי ביד הערלים, ויבכה אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים, וישת, ותש עבורכו, ויחי, על כן קרא שמה, אין הקורא, אשר בלחי, עד היום הזה. מוזר, פתאום שמשון הגיבור, עייף, צמא, הולך למות, מה קורה פה בכל הסיפור הזה? אז יש פה דבר פילי פלאים. שמשון בא לעולם בזמן שיהודים הפסיקו להתפלל. המצב קשה מאוד. 40 שנה יש קבוצות טרור. לקבוצות האלה קוראים בלשון הנביא סרני פלישתים. זה לא עם, זה קבוצות. לכל קבוצה יש מנהיג דתי. הם נמצאים במקומות שונים בארץ ישראל, מסביב, וכל פעם הם באים, פוגעים, הורגים, לוקחים. פוגעים, הורגים, הולכים. כל הזמן. והנה אישה, אין לה ילדים. והאישה היחידה בכל התנך, שאין לה ילדים, והיא לא מתפללת. למה להתפלל? שיהיה ילד? ומה אחר כך הוא ימות? אז מה יותר מצער? אז חבל להתפלל. במצב הזה, 40 שנה פלישתים מושלים מישראל, בדיוק במצב הזה, בא המלאך ואומר לה, יינח ערה ויולדת בן, והוא יחל להושיע את ישראל. היא מבינה שהבן הזה יושיע את ישראל באופן ניסי, כי זה לא מלחמה של עם מול עם, אלא זה נגד קבוצות טרור בכל מיני מקומות. היא קוראת לו שמשון, כי היה כתוב שמה, מה השמש מגן לעולם, שמש מגן הוא, אב הקדוש ברוך הוא מגן לישראל, מגן לעולם, שמשון, מלשון שמש, יביא בחזרה את האור לעם ישראל. טוב, הוא נולד, הוא יודע את זה, והוא גדל. אומר שמשון, איך אני יכול ללמוד את המנטליות של הפלישתים? אם הם היו עם, הייתי יושב בלייבורי, לומד את כל ההיסטוריה של הפלישתים, מנסה לראות מי הם, מה המנטליות שלהם, מה הדברים החשובים, החלשים, והייתי יודע מי הם. אין איפה ללמוד, אין כלום, שום דבר אין על פלישתים בשום ספרייה בעולם. איך אפשר לדעת מי הם? את הנייצ'ר שלהם. יש דרך אחת. אני אתחתן עם גויה אחת. אולי תתגייר, אולי לא, זה לא משנה. למה זה לא משנה? חס וחלילה, לא שמשון התחתן עם גויה, אלא מדין הוראה, הוראת שעה, להציל את כלל ישראל. והוא יורד ורוצה להתחתן עם איתה. אולי אפילו תתגייר. אומרים לו, אמא ואבא, מה קרה לך? אין לך אישה אחרת, רק את זאתי. אז הוא הבין שמהרגע הזה, אמא ואבא לא מקבלים ידיעות מהקדוש ברוך הוא על שמשון. הקדוש ברוך הוא כאילו הוציא אותם מהפיקצ'ר. עד היום הוא שיתף אותם, הוא אמר להם, הוא יהיה גדול, הוא יושיע את ישראל, הוא יעשה כך, אסור לו לעשות כך. ברגע שאמא ואבא אומרים, למה אתה עושה את זה? הבין שמשון, זהו. אסור יותר להגיד לאמא ואבא כלום על מה שהוא עושה. למה? כי הקדוש ברוך הוא, אם היה רוצה, הוא כבר היה אומר להם. הוא יורד איתם לשדה פלישתים, בדרך הוא הורג את האריה. הוא לא סופרמן, הוא לא סופרסטאר, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח, הוא לא רץ, תגיד, אפילו לאמא ואבא הוא לא אומר, כי הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ולא איתם, אז לכן אסור לו להגיד להם כלום. וזהו, קבעו זמן לחתונה, הוא יורד לחתונה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, מה הוא אמר לי? הוא אמר לי שעד היום הפלישתים האלה חשבו שהם עריות, ואנחנו עם ישראל, מה? אכברים. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לי, לא, לא, אנחנו עריות, הם אכברים. אבל אני לא מבין את הכל. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי בטח עוד משהו, אני אעבור שם לראות מה קורה. ואז הוא רואה את הדבש. עכשיו הוא מבין שעם ישראל 40 שנה כל כך מר לו, כל כך קשה לו, כל כך מסובך, עכשיו זה יתחיל להיות מתוק. הוא לוקח את הדבש ואוכל, ואומר, אמא, אבא, קשה לכם, נכון? מסובך, לא רק לכם, לעם ישראל, לכם עוד יותר, כי אני עכשיו הולך לגויה הזאת, בואו, תאכלו קצת דבש. אני אסביר לכם אחר כך מה זה הדבש הזה. זה לא הדבש הזה שאתם אוכלים, עוד מעט, הכל ישתנה. ואז שמשון מתחיל להושיע את ישראל. ואומר שמשון, אני רוצה ללמוד מי הם הפלישתים. איך אני אעשה את זה? אני אשאל שאלה שאין עליה תשובה. אין, אי אפשר לתת תשובה. אם יבואו הפלישתים ויגידו, לא יודעים. אז אני יודע שלפחות יש להם איזשהו לבל של מוסר, של אמת. אז בואו נראה מה הם יעשו. הם באים לאשתו, לוחצים עליה, נהרוג אותך, נשרוף את הבית שלך ואת אבא שלך ואת אמא שלך ואת כולם, אם לא תוציא מהבעל שלך, מה התשובה? והיא אומרת, והוא אומר לה את התשובה, והם באים ואומרים לה ביום השביעי, מה הבעיה? פשוט מאוד. מאז יצא מתוק, כן? מה הייתה השאלה? שהוא שאל אותם, אמרנו בקטע הראשון, בקטע התשיעי, הוא שאל אותם, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק? הם עונים לו, מה מתוק מדבש? הוא פסוק י"ח, ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא אחרסה, מה מתוק מדבש? ומה אז? מיירי. מה הבעיה? פשוט מאוד. שקרנים, רמאים, הם אפילו לא מזיזים את העין, הם לא ממצמצים אפילו. אין להם בעיה ככה לשקר גלף. יש לנו תשובה לשאלה. אומר שמשון, הבנתי עכשיו עם מי יש לי עסק. אבל אני רוצה להבין עוד יותר. עד כמה הם בלתי מוסריים? נגמר השם הברוכס, הוא אומר לאשתו, אני צריך לנסוע עכשיו לחודשיים. אני אבוא אחרי חודשיים, אז בינתיים תישארי אצל ההורים שלך. הוא מגיע אחרי חודשיים, את אשתו לקחו לו. הדבר הכי קרוב אליו, גם את זה לקחו לו, ומה אומרים לו? תיקח מישהי אחרת, את האחות שלה.
הוא אומר, עד כדי כך, הכל מושחד אצלהם. הכל מזויף.
אז אני מבין עכשיו טוב אם יש לי עסק.
אני מבין טוב אם יש לי עסק. ואני יודע בדיוק עכשיו איך נלחמים עם אנשים כאלה. באותה צורה שהם נלחמים בי. באותה דרך. הרי זה פלנגות, זה קבוצות טרור. אותו דבר. הדבר ראשון, 300 שואלים, קושרים להם את הזנב, בום, נשרוף להם את הכל. אחר כך לחי של חמור, מכה 1,000 איש. ואז שמשון אומר, רגע. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. למה הוא הביא לי דווקא 300 שואלים? למה לא כלבים? למה לא חתולים? למה בדיוק לחי של חמור? למה לא לחי של, אני יודע מה, של איל? של כבש? הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמשון, אתה רוצה להיות אריה. אתה רוצה להיות זה שיביא ישועה לישראל. תזכור שני דברים. אל תלמד מהשועל ואל תלמד מהחמור. השועל, תמיד העיניים שלו זה לצדדים. זה מה אומרים. המשנה אומרת, הבא זנב לאריות ואל תהיה ראש לשועלים. למה זנב לאריות? כי הזנב של האריה הוא תמיד קדימה. הראש של השועל הוא תמיד לצדדים. ואל תגמד מהחמור ליפול בחומריות. אדם שהוא חזק, פיזית, חושב שהוא יכול לעשות הכל. תיזהר. אם לא תהיה כשועל, ולא תהיה כאותו חמור שמלמד על החומריות, תישאר אריה. שתשכח את זה, תשכח מהכל. ומה קורה? הוא לאט לאט מתחיל לשכוח. חז"ל באים ואומרים, בקטע ה-15, רבי אומר, שמשון תחילת קלקולו בעזה, וכתיב הלך שמשון עזתה, ויער שם אישה זונה ויבוא אליה, לפיכך לקה תחילה בעזה, וכתיב הירידו אותו עזתה. וחז"ל אומרים בקטע ה-16, ואחרי כן ויאב אישה בנחל שורק ושמה דלילה. היה רבי מאיר אומר, אלמלא לא נקרא שמה דלילה, הייתה ראויה שתיקרא דלילה, שדלדלה את כוחו, דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו. עשתה אותו וויק חלש, תורידו את האות דלת מדלילה. מה נשאר? לילה. זוכרים איך אמא קרא לו? שמשון, שמש, אור. והנה פתאום דלילה מדלדלת אותו. עכשיו יותר מזה, לאוזן שומעת, פילי פלאים, כשהוא שואל אותם את החידה, הם עונים לו, מה מתוק מדבש, ומה אז מיירי. הם לא רק התכוונו לענות לו לשאלה, הם ידעו בדיוק מה זה שמשון. אמרו לו, שמשון, אתה רוצה לדעת מה מתוק מדבש? אתה רוצה לדעת מה חזק מיירייה? נלמד אותך עוד, הבנות שלנו. הם יפילו אותך, הם ידלדלו אותך, הם יפרקו את כל הכוח שיש לך בסבלנות. אולי זה לא יצליח בהתחלה, לא יצליח עם האישה הראשונה ולא עם השנייה ולא עם השלישית, אבל זה יגיע. ואז תזכור מה אמרנו לך בהתחלה, מה מתוק מדבש ומה אז מיירי. זה הם התכוונו גם, והקדוש ברוך הוא אומר לו את זה במפורש, אל תסתכל לצדדים, לך ישר, הקדוש ברוך הוא לפניך. אל תיפול בחומריות, הוא נותן לך את הכוח, אתה יודע את זה עכשיו, אתה מרגיש את זה עכשיו. ולכן, פילי פלאים, מיד אחרי זה, הוא צמא, הוא הולך למות, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, זהו, אתה לוקח את הכל, תציל אותי. מיד הקדוש ברוך הוא עושה לו נס ומוציא לו מים. אתה רואה שמשון? אתה רק מדבר איתי, אני כבר נותן לך. אני מקשיב, אני עושה הכל. תראה איך אנחנו קרובים, שמור על זה. אל תאבד את זה. אל תהיה כשועל ואל תהיה כאותו חומר. אבל זה לא מספיק. זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. ושמשון נופל. הנפילה הזאת של שמשון מלמדת לנו יסוד. אין גבורה בלי קדושה. כל גבורה שהיא בלי קדושה היא מתפרקת. עוד קדנציה, עוד שנה, עוד חודש, זה מתפרק. כשהדברים מחוברים עם קדושה, זה נשאר לנצח. אם כך, בואו נתחיל לחזור לפרשה. יהודי באמצע הקיץ לוקח שבוע ברייק מהעבודה, עולה לרגל. באמצע החורף, מתי שיש לו, לוקח את המשפחה, עולה לרגל, בא לבית המקדש. נכנס לבית המקדש, וואו, מביאים סוטה. אישה שזינתה, עברה את כל התהליך, כל הפרוסס, מחקו את השם של הקדוש ברוך הוא במים, היא מתחילה לשתות את המים, בטנה צובה, היא הולכת למות, מוצאים אותה מיד החוצה, והיא מתה. וואו, כשאדם רואה דבר כזה, מה הוא רואה? חטא ועונשו. אז כשאדם רואה אליי שידור ישיר, חטא ועונשו, ואם הוא אדם רציני, אז הוא מקבל על עצמו משהו. קצת יותר יראת שמיים, לעשות משהו טוב. אז אומרים חז"ל, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, יופי, הוא קיבל על עצמו קבלה. אבל מה קורה אחרי 30 יום, אחרי חודשיים, כמה שהוא החליט, הוא אומר, אויס, עד כאן, אין יותר נזירות, אני חוזר לנורמליות. אז מה התברר? שמה שהוא קיבל על עצמו קדושה, איזה קדושה הוא קיבל? קדושה שמבדילה אותו, מבדילה אותו מהעם. הוא נזיר, הוא לא אוכל יין, הוא לא שותה, הוא לא הולך ללוויה, הוא נזיר, הוא פרוש. אז ברגע שהוא מפסיק את הנזירות, אז בעצם מה רואים? נזיר בקלקולו. כי כשאדם מקבל על עצמו משהו, זה לא קדושה שמבדילה אותו מהציבור. זה לא קדושה שמפרישה אותו מהציבור. אדירה בקדושה שיכולה לעזור לציבור. הנזיר הזה לא ידע את זה. זה החטא שלו. אז מה הפרשה שמיד באה אחרי זה? ברכת כהנים. מה זה ברכת כהנים? הכהנים הם קדושים. והקדוש ברוך הוא אומר להם לברך את עמו ישראל. נכון, זה מה שהוא אומר להם. אבל איך הם מברכים את עמו ישראל? באהבה. זאת אומרת, הכהן לוקח את המיוחד שבו ונותן את זה באהבה. מברך את עם ישראל באהבה. זה התיקון של הנזיר. זה הקונקשן, זה הסמיכות בין נזיר לברכת כהנים. כי נזיר שמפסיק את הנזירות הוא בעצם נזיר בקלקולו. אם הוא היה רוצה להיות נזיר עולם, פיין. בבקשה, הוא יכול. אבל פתאום לעצור? מה זה לעצור? למה לעצור? אז למה לקחת דבר שיודעים שאחר כך ודאי עוצרים? לקחת דבר קטן יותר. דבר פשוט להשתדל, לעשות אותו תמיד. לא תמיד אפשר, אבל להשתדל לפחות. אז לכן הנזיר שמפסיק את הנזירות, זה נזיר בקלקולו. אז התיקון שלו, ללמוד מהכהן. קדושה שמחברת אותו לכלל, לא מפרידה אותו מהכלל. וזו הסיבה שהוא מביא קורבן חטאת. כי הפסקת הנזירות זה הנזיר בקלקול. ולכן, פילי פלאים, זה ההפטרה, וזה הפרשה כולה. כל קדושה שהיא אמיתית, היא מתחברת עם הציבור. כל קדושה שהיא לא אמיתית, היא מתנתקת מהציבור. זה מה שכל הפרשה באה ללמד אותנו. ותראו פה דבר פילי פלאים. כשהמלאך מגיע לאשת מנוח בקטע השביעי, אומר לה המלאך, פסוק ה', כי היא נחרה ויולדת בן, כדי לעשות שם קו, כי היא נחרה ויולדת בן. המילים האלה מופיעים עוד פעם אחת בתנ"ך. איפה? אצל ישמעאל, המלאך אומר להגר, היא נחרה ויולדת בן. בדיוק אותה מילים. מה קרה לישמעאל במדבר? הוא הלך למות. מה נגמר? המים. והוא מתפלל, והקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה. מה קורה לשמשון? הוא הולך למות, והוא מתפלל, והקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה, ופתאום יש לו מים. בדיוק אותו דבר. באים חז"ל ואומרים לנו על הפסוקים בקטע ה-13, ומצרים ילד את לודים, ואת הנמים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים. שואל רש"י, זה לא לפנינו, אשר יצאו משם מאיפה? אומר רשי, לא יודע. לא יודעים מי האבא, לא יודעים מי האמא, הכל מגולבל שם. כמו שאמא ואבא של שמשון אמרו לו, מה אתה הולך לקחת אישה מפשתי? לא יודעים שם כלום. הכל מעורבב. אומר רבנו סעדיה גאון, הבאנו את זה הרבה פעמים, סליחה שלא הבאתי את זה בדף, על הפסוק הזה בפרשת נוח. אומר רבנו סעדיה גאון, ומצרים ילד את לודים, את הנימים, את להבים, את נפתוחים, את פטרוסים, את כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים, אומר רבנו סעדיה גאון, פלישתים פלסטינאים. רבנו סעדיה גאון, כך הוא כותב. זאת אומרת, בעצם מה הוא מתכוון להגיד לנו? מה כתוב פה בחז"ל? אני אומר, רק רבנו סעדיה גאון, לא מדבר על שום דבר, רק על מה שכתוב לפנינו. זאת אומרת, יגיע מצב, זה לא רק בזמן שמשון, שאנחנו נעמוד מול קבוצות טרור. והם מושלים בישראל. קבוצות טרור. כל קבוצה יש לה מנהיג. כל קבוצה נמצאת במקום אחר. הורגים קבוצה אחת, זה לא עוזר הרבה, כי יש עוד 10 אחרות. יש גדודים כאלה וגדודים אחרים. כל מיני קבוצות. אז איך אפשר לעמוד מול זה? וזה ומעניין, אלה קבוצות שאין להם היסטוריה. זה לא עם, זה לא עם. אז מה עושים מול דבר כזה? איך אפשר לעמוד מול דבר כזה? באה הפרשה שלנו, ערב קבלת התורה, ואומרת, לעמוד מול דבר כזה אפשר רק אם מחברים קדושה לגבורה. שמצרפים קדושה לגבורה, אז אפשר לעמוד מול הכל. איך אמרו שיצאנו מלבנון, אז התבטלו שם סרני פלישתים שנמצאים שם. מה אמרו? ברחנו כמו עכברים. אנחנו האריות והיהודים ברחו כמו עכברים. זה הביטוי שהשתמשו בו. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, הכל יכול להתהפך אם אנחנו יודעים לצרף קדושה לגבורה. אמרנו זה גם בשבוע שעבר. היום רואים, הכל הרי מתפורר. הכל. כ-65% מהנוער מחזיקים בכיס סכינים. הולכים לבילוי עם סכינים. רק בשבוע האחרון, 12-13 מקרי רציחה ושריפה. ככה, בלי להתבלבל. עוד כל חצי שעה, עוד אחד. רואים זה מתפורר. היכולת לעמוד מול זה, זה לצרף קדושה לגבורה. לחבר את הכל. הקדוש ברוך הוא אומר, כל קבלת התורה מה היא? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. עד יציאת מצרים, היה לנו אויב משותף. מה עשה אותנו אחד? האויב, המצרים. מקבלת התורה יש לנו ייעוד גול משותף. מטרה משותפת, גוי קדוש. כל אחד יחיה חיים נורמליים. ייהנה מהחיים, יעשה מה שהוא עושה, לחבר את הכל לקדושה. לעזור לאחרים שלא יודעים להראות להם איך עושים את זה. לא להחזיר בתשובה אף אחד. רק להראות את היופי של יהדות, זה מה צריך. לעצמנו, למשפחתנו, לידידים, לקרובים, לרחוקים, לכולם. זה היכולת לעמוד היום. ורואים איך שזה הולך. את האחד הזה, את החיבור הזה, אנחנו צריכים. מעניין, רב שמעון שקופ, בספרו שער יושר, הוא גם היה שנתיים ראש ישיבה באוניברסיטה לפני המלחמה, כותב בהקדמה, בכלל דבר טוב תמיד שיש ספרים, כדי לקרוא את ההקדמה של הספרים, כי מההקדמה אפשר ללמוד קצת על האישיות. של הכותבים, זה הדרך אחרת שקדמה לתורה. אז הוא כותב בהקדמה, אדם יכול ללכת לביקיישן, לחופש, לטייל, לנסוע, לנוח, לאכול, לשתות, כל דבר. לעשות הכל סופר סופר. אבל הוא רק חושב, רק בלי להגיד מילה, הוא רק חושב, הקדוש ברוך הוא, אני הולך עכשיו לנוח, אני הולך עכשיו לטייל, אני נוסע לפה, הולך לשם. וכדי שיהיה לי יותר כוח לעבוד אותך יותר טוב. יהיה לי יותר כוח להרבות עוד כבוד שמיים. אז כל הטיול על הביץ', שבוע על הביץ', סקי, איפה עושים סקי? יודע מה, כן? איפה שעושים, כן? לא משנה איפה. כל זה נהפך להיות מצווה. הכל נהפך להיות מצווה. בלי כלום, הנה נראה כמה שאלות בפנים. כי נראה לי עניות דעתי בקטע ה-19, שמצווה זו כולל כל יסוד ושורש מגמה התכלית חיינו. שיהיו כל עבודותינו ועמלינו תמיד מוקדשים לטובת הכלל. מה זאת אומרת לטובת הכלל? אדם אין לו משפחה, אין לו בית, ודאי, משפחה, בית. אלא מה? שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה הנאה ותענו, שלא יהיה בזה עניין לטובת זולתנו. אני מדלג שורה, והנה האדם, כשהאדם מיישר הליכותיו, ושואף שתמיד יהיו דרכי חיה מוקדשים לכלל, אז כל מה שעושה גם לעצמו, להבראת גופו ונפשו, הוא מתייחס גם כן אל מצוות הקדושה, שעל ידי זה ייטב גם לרבים, שבטובתו לעצמו הוא מיטיב עם הרבים הצריכים לו. תפילי פלאים. אדם הולך לישון, אדם הולך לטייל, הוא אומר, יהיה לו, הוא ינוח קצת, הוא יחזור חזק יותר, רענן יותר, ואת מה שהוא עושה, הוא יעשה טוב יותר, הוא הגבאי בבית כנסת, הוא יהיה גבאי יותר טוב. הוא, אני יודע מה, עושה צדקה, הוא עושה מצווה כזו, מצווה, לא משנה מה. אז כל החופש שלו נהפך להיות מצווה. בלי כלום, בלי לעשות שום שינוי. זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זוהי קבלת התורה. לקבל תורה בצורה הזאת. לדעת, תורה באה לתת את הבלנס, את האיזון בחיים. תורה לא רוצה שנרוץ לשום צדדים. כל חג יש מחלוקת. כולו להשם, כולו לכם. חג שבועות, לכולי אלמה. חציו לכם, חציו להשם. לומדים בלילה, הולכים לישון בבוקר, אחרי הצהריים הולכים לטייל בפארק. זה קבלת התורה, לטייל אחרי הצהריים בפארק, לבקר חברים. זה קבלת התורה? קבלת התורה, אם היו אומרים לי, ללמוד כל הלילה, לישון קצת ביום וללמוד עוד פעם. לא, לנוח, לטייל, חציו לכם, חציו להשם. כי זה התורה, לחבר את הכל ביחד. גבורה עם קדושה, קדושה עם גבורה. לכן, כשחיים בצורה כזאת, מגלים דבר פילי פלאים. ספר במדבר מתחיל, מתי? התחיל בשבוע שעבר. איש על מחנהו, איש על דגלו, הכל עובד כמו שצריך. ממשיכים הלאה, קורבנות הנשיאים. פתאום, ברייק ניוז. יש שני חריגים. יש שני מקרים שאנשים יוצאים מהסיסטם. א', סוטה בקלקולה. ב', נזיר שהפסיק את הנזירות, נזיר בקלקולו. זה דבר חריג, זה לא טוב, שני הדברים זה לא טוב. אז בדרך כלל שיש דבר לא טוב, שמים אותו בצד. באה התורה ואומרת לו, כל המחנה עוצר, באמצע כל הסיפור של הנשיאים, של השבטים, התורה תביא את הסיפור הזה של סוטה בקלקולה, ונזיר בקלקולו, כדי שנלמד ונחזיר אותם בחזרה למחנה. אם אפשר לחבר את הדברים בחזרה. כי זה היהדות. לא להשאיר מאחורה אף אחד. לא להשאיר בצד. יש כאלה שירדו, יצאו, להביא אותם בחזרה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה היום יותר מתמיד. לחבר את כולם. לצרף את הכל. כולנו בני איש אחד אנחנו. אם כך, נלך לקראת קבלת התורה, לקראת השבת, הבא עלינו לטובה לקראת קבלת התורה, שלושת ימי הגבלה מתחילים משבת, אז באמת נזכה, ותתקיים בנו אותה ברכה של יברכך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. זה מה שביקשנו לברר ערב קבלת התורה, בשבוע הבא, מכיוון שיום שלישי זה יום טוב שני, אז בזאת השם השיעור יתקיים, ביום רביעי, בסדר? יום רביעי בשמונה וחצי. בעזרת השם יום רביעי בשמונה וחצי. ובעזרת השם ביום שני לאחר מכן, זאת אומרת יום שלישי לאחר מכן יהיה שיעור, יום שני לאחר מכן, בעזרת השם שבוע זכינו, ובנינו איטיאל התארס עם בת תינק, בחורה יוצאת מגדר הרגיל חשובה, אריאל אפל, בנות המקום, אז בעזרת השם בשבוע הבא יהיה הלחיים ביום שני בערב, אני לא יודע, בדיוק את השעה, אני ביום רביעי אגיד בדיוק את השעה, שאשמח כולנו שנהיה ביחד, אז כך שבשבוע הבא לא יהיה ביטול של השיעור, אי אפשר ביום קבלת התורה לבטל תורה, רק אני פשוט לא נמצא פה, אז ביום רביעי, בעזרת השם, יהיה השיעור ב-8:30. תודה רבה. תודה רבה.